الأخوات بصر بحلاوة تلوش بعميم نعمل بالتوراة لو تفشل قديم بحلي بمو הגמרא בחולין קט"ו אומרת אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור הנאה. למה את התורה צריכה לכפול את זה שלוש פעמים? אחד, כפשטו, לא תבשל גדיים בחלב ומו. אדם שמבשל בשר בחלב, אפילו על דעת שלא לאכול, לתת את זה לגוי או לתת את זה לכלב, עובר אדם מן התורה שלא תבשל גדיים בחלב ומו. השני, מה שכתוב עוד פעם, לרבות איסור אכילה. ולמה הוציא זה בלשון בישול? שלא נאסר, אלא דווקא דרך בישול. אם זה דרך בישול, בכלי ראשון שעל האש, אז זהו שאוסר משום בשר בחלב מן התורה. אם זה כבוש כמושל, או מליח כרותח, זה רק מדרבנן, זה לא מהתורה. לא כמו כל האסורין, כל האסורין, כבוש אוסר בהם מן התורה. כלומר, אם נכבשה חתיכת בשר נבלה בתוך מים, בתוך חומץ, בתוך ציר, והיה שם הייתה גם חתיכת בשר כשרה, אז אחרי 24 שעות, מקבלת, אחרי מעט לעת, מקבלת טעם החתיכה של הכשרה מהטעם של האסור, והיא נאסרת מן התורה. זה בכל האסורים שבתורה. אם זה חלב למשל, אם זה דם, אם זה כל האסורים כולם שייך בהם דין בישול, דין כבוש כמושל, מה שאין כן בבשר בחלב. אם הייתה חתיכת גבינה, כבשו אותה בתוך מים, מים מלוחים, והייתה גם כן שם חתיכת בשר. אז לא נאסרו מן התורה, נאסרו רק מדרבנן. קיבלו טעם אחד מהשנייה, ונתת טעם זה לא בישול, התורה לא עשה רק דרך בישול. לכן כל אחד מהם אסור לאכול אותו, אסור באכילה אמנם, כיוון שיש בזה טעם. אבל לא אסור מן התורה, זה אסור מדרבנן. לפיכך, אם רוצה ליהנות מזה, מותר ליהנות. איך ליהנות? למכור את זה למשל לגוי. כי בשר וחלב אמרנו כבר, הפסוק השלישי, לאסור אסור הנאה. מה זה אסור הנאה? שאסור למכור לגוי. אסור לתת את זה אפילו לכלבו. אבל כשזה לא נעשה מן התורה, מותר בהנאה, כמו כבוש, או גם כמליח כרותח. מליח דינו כרותח. כל דבר שהוא מלוח באופן שאי אפשר לאכול אותו מחמת מלחו, אז זה עושה את החתיכה הרותחת. ואם הייתה עוד חתיכה אחרת, נאסרת. נגיד למשל, חתיכת בשר שלא מנוכרת, שיש שם חתיכת חלב. לא נכרו אותה מהחלב. ונמלחה יחד עם חתיכת בשר כשרה. אז היא מקבלת טעם מהחלב ונאסרת מן התורה. מליח הרי הוא כרותח. זה שייך בכל האסורים, חוץ מבשר בחלב. אם נמלחו יחד גבינה ובשר בצפתה אחת, זה לא אסור מהתורה, אסור רק מדרבנן. דווקא מנה, אסור באכילה מדרבנן, אבל מותר בהנאה. אם רוצה למכור את זה אחר כך לגוי, מותר למכור לגוי. אם כן, אמרנו כבר שלוש פעמים שנאמרו בתורה, להגיד לי, דרך בישול עשה תורה. גם האכילה לא נאסרה, אלא כשנעשה דרך בישול. כשלא נעשה דרך בישול, האסור הוא רק מדרבנן. וכן, אחד לאסור בישול כמשמעו, אחד לאסור אכילה, ואחד לאסור הנאה. מה זה אסור הנאה? שלא יהנה מזה, למכור את זה לגוי, או לתת את זה לכלב שלו, דבר שהוא נהנה ממנו. כל דבר שהוא אסור בהנאה, אפילו נותן אותו במתנה לגוי, אם לא שהגוי סוף סוף יכיר לו טובה, או שפעם אחרת יעשה לו, יגמור לו כטובתו, אז לכן אסור, גם בחינם אסור, אסור לתת את זה במתנה אסור, אלא צריך לקבור אותו, בשר בחלב, מהנקברים, שאפילו אפרן אסור, זאת אומרת אפילו אם עבר ושרף את הבשר בחלב האלה שנאסרו, האפר שלהם גם כן אסור בהנאה, וכן גם כן אם נקבר, קבר אותו באדמה. אחר כך נעשה אפר במשך הזמן, אסור להנות אפילו מהאפר שלו. כך בשר בחלב, והוא מהנקברים במשנה בסוף מסכת תמורה, כתוב שם כמה דברים שהם מהנשרפים, כמה דברים שהם מהנקברים. בשר בחלב מהנקברים, שוכחים אותו באסלה של בית שימוש, מתפטרים ממנו. או אם רוצה יחפור באדמה ויקבור אותו, וזהו. כשזה נאסר בהנאה, כל זה כשזה נאסר בהנאה. ולא נאסר בהנאה, אלא בשר בהמה בחלב. ואיזה בהמה? בהמה כשרה, בהמה שהיא טהורה. אבל בהמה טמאה, בהמה טמאה, אם בשל אותו בבשר בחלב, בשל בשר בהמה טמאה בחלב, אפילו חלב טהורה, או בהפך, שהחלב היה שטמאה והבשר היה שכשרה, אין בזה אסור מן התורה, זה אסור רק מן רבנן. אסור כמלה בבישול בהנאה, אין בזה שום אסור. מותר לך תחילה לבשל. אבל באכילה אסור בלב הכי תפוק לך שיש בזה בשר טמאה. אחד מהם או בשר טמא או חלב טמא, זה גם כן זה אסור מן התורה. אז חכמים לא רצו להוסיף גם כן עוד אסור משום בשר בחלב. לכן דיו הסתגל בכמה הייתה, דיו לאסור מחמת הבשר טמאה, או שהחלב טמא, אז זה כבר נשאר באסורו. אבל לגבי בישול והנאה, לא אסרו חכמים. לכן אם אדם נמצא עובד אצל גוי, והוא טבח, צריך להיזהר שלא יטעם מהאוכל, והוא מבשל לו למשל בשר טמא עם חלב. אז זה אין בזה שום אסור, מותר לבשל לו. אפילו שאמרתי שאסור אסור לבשל בשר בחלב, אפילו על דעת שלא לאכול אותו, אלא לתת את זה לגוי, זה כשזה בשר טהור, בשר שבהמה טהורה, עם חלב שבהמה טהורה. אבל אם אחד מהם שבהמה טמאה, של חמור, של גמל, של סוס, של חזיר, כל אלה בהמה טמאה, אז בזה אין בזה סוס שבשר בחלב. נשאר רק הבעיה אם הוא חשנה שמי אוכל ממנו כשהוא, לפעמים הרבה טועמים בשעת האוכל, אם יש בו יותר מלח, פחות מלח. בכל זאת לא גוזלים גזרות מדעתנו. זה אדם שנפשו של אדם משתקטת ממנו, בדילי אנשים מנה. זה אנשים תרחקים מכך. לכן לא גוזלים גזרה שמיוחד ממנו, מותר לבשל לצורך הגוי. כמו אדם שאין לו פרנסה אחרת, ולוקחים אותו טבח במטבחו של גוי, שאיזה שגריר, איזה גוי, והוא רוצה לבשל לו מהדברים האלה, אז אין בזה שום איסור, מאחר שאחד מהם טמא. אבל בשר בהמה טהורה, אפילו נבלה וטריפה שלהם, זה לא חשוב שהוא לא נאכל, אבל סוף סוף מין הבהמה הוא טהור. אז לכן אסור לבשל את זה בחלב, יש בזה שום שכמו שאמרנו לב מן התורה, משהו לבשל את זה בחלב אמו. האסור של בשר בחלב, נכון שכתוב גדי, אבל אמרו רבותינו, לא דווקא גדי, אלא כל בשר בהמה במשמע, כל בהמה טהורה. הנה אנחנו רואים, כתוב, וישלח יהודה את גדי העזים, לקחת הערבון מיד האישה. הנה שלחתי את גדי העזים, כמה פעמים התורה חוזר את גדי העזים. מילת גדי כוללת כל מיני בהמות, אפילו עגל נקרא שמו גדי. אבל כשרוצה הפסוק לפרט, אומר גדי העזים. אם זה דווקא שלטון, אומר גדי העזים. אבל אם לא אומר, אומר סתם גדי, משמע כולל כל מיני בהמה טהורה במשמע. לפיכך, גם עגל למשל של בהמה, או אפילו שור. דבר הכתוב בהווה, דבר בעניין גדי. אבל הוא מדין גם כן בכל בהמה טהורה, היא בכלל גדי. גם כן מה שכתוב בחלב אמו, לא דווקא חלב אמו, אם חלב של בהמה אחרת, גם כן זה אסור. למה אמר בחלב אמו? דבר הכתוב בהווה. ככה היה דרכם לעשות הגויים, הנוצרים, היו עושים ככה. יש בספרים כתוב על הפסוק ראשית בקורא אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. כן, הפסוק מתחיל, ראשית בקורא אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. מה הסמיכות של ראשית בקורים להביא בית המקדש, אם לא תבשל גדי בחלב אמו? מספרים שהגאון מיותן אייבשיץ היה פעם בשירותים. בשירותים אסור להרהב בדברי תורה. אבל היה לו שם איזו ספרייה של נוצרים, של גויים. היה מעיין בהם, כמובן כדי שלא ירהב בדברי תורה, אסור להרהב במקומות מטונפות בדברי תורה, אז לקח ספר שלהם, והוא אומר שם, מספרים, אם רוצים להקדים את הפרי, שיתבשל יותר מדי מהר, אז לוקחים בשר, בשר גדי, מרתיחים אותו יחד עם חלב אמו, ואחר כך הרתיחה שופכים במקום של הגומה של השרשים של העץ, והפרי הזה מפשיד יותר מדי מוקדם. אז תקף נפל ברעיונו, בלי לחשוב במיוחד, אבל זה סמיכות הפסוק. ראשית בקורא אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. בקורים, הם מביאים פירות. אז לא תמיד שגידי בחלב ומוק, זה שתקדים ותביא לי ביקורים. אני לא צריך את הביקורים האלה, כבר שנעשים על ידי לזה שגידי בחלב ומוק. כך נפל, נתנס ככה במוחו, תקם במהירות הבזק, ולשעצום באמת לחשוב על פסוקים. אבל מה לעשות? כבר שקרה ככה, תקם בא לדעתו שזה סמיכות הפסוק. אומרים שאחר כך הלכו וספרו, זה לאיזה אדמור, מאחד מתלמידיו של בסי בעל שם טוב. שכך אמר ביתן היושית, אמר הפירוש הוא יפה מאוד, אבל אני מריח בו ריח של בית כסה. למה? אני מדבר הכתוב בהווה, מה שכתוב בחלב אמו, מדבר הכתוב בהווה. ולעונם אפילו חלב אחרת. גמרא במסכת חולין דף קופטט, ממעטת מילת בחלב אמו, אם זו חלב שחוטה. מה זה חלב שחוטה? שחטנו את הבהמה, בתוך הדת שלה, בתוך השניים שלה, היא בהמה נקבה, יש עדיין כמה לחלוחית של חלב, זה כחל נקרא שמו. אם בכחל הזה יש בו חלב, ולוקחים את החלב הזה, נגיד למשל, שופכים אותו בתוך איזה סיר, ומבשלים בזה בשר וחלב. זה נקרא שמו לא חלב אמו, זה חלב שחוטה. אם, שרויה להיות אם, זאת אומרת היא בחיים, אבל אם כבר נשחטה, זה נקרא שמו חלב שחוטה. המבשל בחלב שחוטה פטור אבל אסור. פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן. לכן, הדגישה התורה חלב אמו, למעט חלב שחוטה, שחלב שחוטה אסור רק מדרבנן. לכן, חלב שיש בתוך הכחל הזה, אסור לבשל אותו יחד עם הכחל, עם השד עצמו, כמו שיש בזה תערובת של בשר וחלב. אלא, חותכים אותו חתיכות קטנטנות, שופכים את כל החלב שבפנים, וזה נעשה כמה, נכנס בין החתיכות של הכחל, של הדד, ולכן צריך להראות את כל החלב שיש בתוכו, להריק אותו, ואחרי כך לחתוך אותו חתיכות קטנות, שיטי בערב בתחו בכותל, עד שהחלב שלו יצא, ואחר כך יבשל אותו. וגם כן, אבל פי כן נשאר בו חלב, בגומות שלו עוד נשאר חלב, לכן לא יבשל אותו עם בשר אחר. אם אדם קונה את השד הזה של הבהמה, ויש בו עדיין, כמו שאמרתי, בגומות עוד חלב, אסור לבשל אותו עם בשר אחר, אלא יבשל אותו לבד, בסיר לבד, במים לבדם, בלי שתערוב את בשר אחר. או שיצלה את זה, אם צולה את זה לבד, אז זה בסדר. גם כן יש בזה מנהגים שונים, מחמרים מאוד בזה, ופני שיש בו גם כעניין של חלב. בזמן חכמי התלמוד עוד לא היו כל כך נוהגים בזה אסור, אבל אחר כך עשו גדרים וסייגים בדבר הזה. שם הגמרא אומרת, רבי נחמן אמרה לו פעם אשתו, ילתה שמה, בתו של ראש הגולה. אמרה לו, כל מה דעשה רחמנה שרן לנקבתי, כל מה שעשה לפסוק, יש לנו דוגמתו דבר של היתר. למשל, עשרה התורה לאכול דם, כל חלב לאכול דם לא תאכלו. במקום דם, יש גם כן כבד, הכבד כולו דם, והתורה התירה אותו. מאיפה ראה שזה מותר? כתוב, בדם כתוב, לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. דם שנשפך כמים, כשמו דם. כבד נשפך כמים, זה לא נשפך כמים, זה חתיכה. לכן זה לא אסור, מהתורה זה לא אסור. לכן הכבד מה עושים לו? צולים אותו ואוכלים אותו. אז התורה אסרה אדם, התירה לעומתו כבד, אף פי שכולו אדם, התורה התירה אותו. עוד גם כן, התורה אסרה לנו לאכול חזיר. התיר לנו מוחד שיבוטה. מה זה מוחד שיבוטה? מוח של דג שקוראים אותו שיבוט. המוח שלו טעמו בדיוק כמו טעם של חזיר. וכן, התורה עשה חזיר, מי שרוצה כל כך מתחשק לו, נפשו יוצא את יוצא את עון טעם של חזיר, אז ייקח לו חתיכת מוח של הדג הזה, ויוכל אותו, יש לו תהליף. כל דבר יש לו תהליף. חלב, יש אומן קשר, כנגד החלב. עכשיו אומרת לו, אני רוצה לאכול בשר בחלב. מה התורה, איפה התורה התירה בשר בחלב? אמר להם רב נחמן למשרתים שלו, תצלו לה את השדיים, הכחל הזה, ותתנו לה לאכול. זה בשר בחלב, זה מותר. וזה שאמרנו, מקודם היו, אפי הדין זה מותר, זה חלב שחוטה, זה לתורה תראה אותי. וגם היה מותר אפילו לצלות אותו עם החלב שבו. אבל כמו שאמרתי, אחר כך באו ועשו חכמים, גדרים, מסייגים. כשגמרא מספרת, רב, שהיה רבן שוקו בני הגולה, נכנס פעם בעיר אחת, וראה שמה, ששמע שכנה אחת שואלת חברתה, אני רוצה לבשל ליטרה בשר, כמה חמאה אני יכולה לשים בפנים שיהיה טעים, שיהיה טעם שלא משובח? אמר שעים, לא יודעים בשר בחלב אסור? מה הם עושים? מה עשה? עשה להם לא רק בשר בחלב, כל דברים האלה שעשה להם, אלא הוסיף להם גם כחל שאסור לאכול אותו. אמר, אם תיר להם לאכול כחל, הכחל זה הדת של הבהמה, אם כן יש גם בשר וגם חלב, אז מחר בחרתיים ישכחו עוד פעם. הנה, אכלנו פעם בשר בחלב, אז עוד פעם יחזרו לסורם. לכן עשה להם לאכול גם כחל. הגמרא אומרת, רב בקעה מצא וגדר בה גדר. בקעה מצא ראה פרצה, אין גדר, עיר פרצה אין חומה. אז לכן גדר בה גדר, ועשה שגם הכחל לא יאכלו אותו. אז אמרתי, גם בחכמי התלמוד היו מקומות כאלה בזמנם, שלא אכלו בכלל את הכחל הזה, היו שופכים אותו, זורקים אותו לגמרי. אפילו אחרי, כמו שאמרתי, חותכים אותו חתיכות, מוציאים כל החלב שבתוכו, כל זה לא מועיל. אסר להם בהחלט, יש מקומות שאסרו. אבל לפי הדין בשולחן ערוך, מה פסק שזה מותר. אם חותך אותו חתיכות קטנטנות, או שטח אותו בקוטב, זאת אומרת, טח אותו בקרקע, באדמה, והאדמה כל הזמן סופגת ממנו את כל החלב, כל החלוחית שבו, אז זה מותר אחר כך לבשל אותו. והוא הדין כמו שאמר, אחרי שחותך אותו חתיכות קטנות, כאילו טח אותו באדמה, לא צריך לחתוך אותו באדמה, אם אחרי שחותך אותו חתיכות קטנות, ימלח אותו כדת וכך, כמו כל בשר, ואחר כך יצלה אותו על שפות, זה מותר. כך פסק מרן גם כן בשולחן ערוך. רק לא יצלה את זה עם בשר אחר, אלא לבדו. יצלה אותו בשפודים לבד, אפילו באותו שפות שצולים בו תמיד בשר. באותו שפות עצמו יכול לצרוף מזה את הכחל הזה ולאכול אותו. אז לפי הדין, כמו שאמרנו, הכחל הוא מותר. אלא שיש מקומות שנהגו בו סייגים מוגדרים. סיפרנו פעם על רמי בר תמרי, הוא רמי בר דקולה, שקוראים אותו רמי בר דקולה, שקוראים אותו רמי בר תמרי, הוא היה תלמידו של רבי יהודה. אז פעם אחת הוא הלך, הוא היה עני ולא היה לו מה לאכול. פעם אחת התארח בעירו של רב חסדא. חומבדיתא, שם המקומות שהיה שם רב, היה גם לפני רב חסדא היה רב. אז שם לא יוכלים את הכחל, כמו שאמרתי. הוא לא היה לו מה לאכול. זה היה ערב כיפור. בערב כיפור היו רגילים לשחוט הרבה בהמות. כולם עשירים. לא כמו עכשיו עושים כפרות בתנגולים, זה חליפתי, זה תמורתי, כפרתי. עושים בהמות, עושים חליפתי, תמורתי. היו שוחטים בהמות הרבה. אז כולם לקחו את כל הכחל, השדיים של הבהמות, הנקבות, וזרקו אותם בתוך פח של אשפה. בא והוא ראה ויפן כה וכה וירקני, שפחד לא ראה אותו, הלך, אסף אותם, הוא היה מעיר שמותר לאכול כחל. אסף אותם כולם, ויצא חוץ לתחום, חוץ לעיר, הלך, עשה קבב ואכל אותם. צלה אותם ואכל אותם. באו אנשים שראו אותו סוף סוף, אז הביאו אותו את רב חסדא. זה פורץ גדר, כולם לא אוכלים כחל, בא הוא ואכל כחל. קרא אותו רב חסדא, מדוע עשית דבר כזה? אמר לו, אני במקומו של רב יהודה, אני לא מהעיר שלכם, אני מבטאה, במקרה אני אורח, נותן לנון. אבל אני מעירו של רב יהודה, שם אוכלים כחל, אז אני אכלתי כמו אותו מקום. אמר לו, לית לך, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם? הרי כתוב במשנה, מי שיוצא ממקום למקום, נותנים עליו חומרות שהלך לשם. ופה אתה יודע שפה נוהגים לאסור, אז מה פתאום שאתה אכלת? אמר, אני לא אכלתי בתוך העיר, אני אכלתי חוץ לתחום. השלטון שלכם בתוך העיר, בחוץ לתחום אין לכם שפשוטות, שם המזמר שווה, מה אתם רוצים? ושמה, מותר לי לאכול. אמר לו, שמה איפה מצאת עצים שתצלה את זה, תעשה את זה כבב? אמר לו, לא היו עצים, אבל היה שמה, איזה מתחרושת ליהנות של גויים, וכל החרצנים, כל הזגים היו שופכים אותם, מה יעשו בהם, אחרי שמוצאים מהם כל הלחלוחית של היין, אז זרקו אותם שמה, לקחתי מהחרצנים האלה וצליתי בזה. אמרנו, זה יש בהם נסך, איך אתה צולה בזה? אסור להנות, נסך אסור בהנאה. ויש בתוך החסטנים, יש עדיין שיורי, נסך. אמר לו, אחי אמר רב יהודה, אחרי 12 חודש מותר. אמר, מי אמר לך שיש 12 חודש? אמר, ראיתי שכבר יבש היה, לא חולית ולא שום דבר. ועוד זה היה גם כעליהם כמו חלודה כזאת. סימן שכבר אמר להם יותר ב-12 חודש. אמר לו, טוב, איפה הציצית שלך? אני לובש ראש, לובש ארבע, בגד ארבע כנפות, בלי ציצית. איפה הציצית שלך? אמר לו, תלית שאולי, אני לא עליכם עני. לקחתי רק מישהו, הזמין אותי לבית דין, מה אני אבוא ככה? אז לבשתי, קניתי, לקחתי מאחד בשאלה. ואחי אמר רב יהודה, תלית שאולי פתורה מהציצית. אמר, למה אתה הולך בלי תפילין? תמיד חכם צריך לקחת עם תפילין. אמר לו, לא עליכם, חולה מעיים הוא. חולה מעיים פטור מהתפילין. מסכן, מרוב שאכל כבב, כבב נהיה לו מסכן חולה מעיים. אז אמר לו, פטור מהתפילין. אמר לו, איזה אחי ואחי הביאו איזה אחד שהיה לא עושה כבוד הבאין, לא מפרנס את אביו ואת אמו, הביאו אותו למדינו של רב חסדה, אמר להם, תכפיתו אותו ותתנו לו מלכות. למה אני מכבד את אבא ואמא שלו? למה אני נותן להם מזונות שלהם? אז ראו שטרחים, היה איש אלם, גברתן, לא יכול עליו, שמש מסכן, אין לו כוח. מה רוצים לקשור אותו? לא יכול עליו. אמר להם, תעזבו אותו, מה אתם רוצים ממנו? אחי אמר רב יהודה, כל מצווה שמתן שכרה בצדה, אין בדין מזהרים עליה. כתוב בכבד דבריך ותמיך, נמען הערכו ימיך. די לו שלום הערך עם ימיו, תעזבו אותו, ילך לכל הרוחות. מה אתם צריכים לשבת, נעניש אותו, לקוט אותו? טוב, עזבו אותו, בטל אותם, הם גם כן לא רצו להתעסק אותו. אמרו לו, אם אנחנו אותך שאתה חריף, כל דבר, אחי אמר רב יהודה, אמר, לא הייתי בעירי, הייתי אומרים חריפות שלי, אני מסכן גולם, מטולטל, איפה יש לי חוכמה עכשיו, אין לי חוכמה עכשיו. זה שאמרנו הרבה רמי בתמרי. אבל זה, הבאנו כל זה בקשר למה שהזכרנו, שהיו מקומות מקומות, היו מקומות שנוהגים לא לאכול את הכחל, זה היו מקומות כן נוהגים לאכול אותו. וכל זה גם עכשיו גם, יש תלוי הכל במנהג המקום. אם נוהגים לאכול אותו, ובלבד שלא יהיה בו ממש הלחלוחית של החלב, אלא כמו שזכרנו, חותכים אותו חתיכות קטנות, וסולים אותו, שמים אותו בתוך השפות, וסולים אותו, זה מותר. ונחזור לעניין שבשר בחלב, וכן אמרנו שהתורה אסרה את זה בבישול ובהנאה. מה העניין הזה של בישול שאמרתי שאסור? צריך לדעת כשזה בעין, זאת אומרת נמצא ממש הבשר והחלב בעין, והוא מבשל אותו, אפילו לא מבשל בשביל לאכול, מבשל את זה בשביל גוי. יש בזה לב מן התורה, חיה מלכות, מי שעושה דבר כזה. אבל איך הדין, אם הוא לא ממש, אין שם בשר וחלב בעין, אלא נגיד סיר של בשר, הרתיח בתוכו חלב. או בהפך, סיר של חלב, הרתיח בו, בשל בו בשר. האם גם כן יש בזה איסור מן התורה, כבר שזה בתוך מעט לעת, והטעם זה פולט, נפלט הטעם. והרי הטעם, החלב, שהיה למשל שקדם לפני הבשר או בהפך, זה נבלע בתוך הסיר, הקדירה בלועה. אם כן יש בעיה גם טעם בשר וגם טעם חלב, היא פולטת את זה בתוך המאכל השני. כן, האם זה נאסר מן התורה או מן רבנן? בזה נחלקו גדולי האחרונים. בספר שער אפרים, משמע שהוא סובר שמותר. הוא נשאל שם, השאלה שלו הייתה, חמאה מותכת, שבשלו אותה, הרתיחו אותה בתוך סיר של בשר בן יומו. ואחר כך הרגישו בטעות שלהם. או קודם, לא שמו לב, אחר כך הרגישו שבשלו אותה בכלי של בשר בן יומו. כמובן שאסור לאכול את החמאה הזאת. כמו שכתוב בגמרא במסכת חולין, דף צדיק זין, כדרה שבשל בה בשר, לא יבשל בה חלב. ואם בשל בה, הרי זה אסור. צריך 60 פעם לגדו, ואפשר שיש 60 פעם באוכל, כנגד כל הסיר, צריך להיות כנגד כל הסיר, כי אנחנו לא יודעים כמה בלוע בפנים, וזה לא יכול, לא, במציאות זה לא מצוי שיהיה האוכל שבתוך הכדרה, יש 60 פעם נגד כל הכדרה, לכן הכל אסור, זה כתוב בגמרא. אז לכן גם שם, במעשה הזה, הרי נאסר ההחמאה הזאת. הרב נשאל אם מותר לעשות מההחמאה הזאת, היא נתכת, זה כמו שמן, האם מותר להדיק בה נרות חנוכה או לא. לפניש, נכון שהיא אסור בהנאה, כמו שזה הייתה בתוך הסיר של בשר. אם כן יש בליעה של בשר וחלה ביחד. אבל בכל זאת, נר חנוכה אסור לנו להנות ממנו. אסור להשתמש לאורה. אם כן הוא עושה בה מצווה. וכמה לה בגמרא, מצוות לא להנות איתנו. המצוות הן בזה שמעניין של הנאה. בפרט עניין נר חנוכה, שזה קודשים, אין הרשות שישתמש בהם. אם כן לכן הוא רוצה להדיק בהם נרות חנוכה. אז האם זה נקרא שמו הנאה, מה שהוא חוסך לו את הכסף, אם לא היה מדליק בשמן הזה, היה צריך לקנות שמן אחר, כשר. אז חוסך לו את הכסף הזה, משתרשלה, זה לשון התלמוד, משתרשלה. האם זה נקרא שמו הנאה או לא? אז עליו שם הפלפל, אם זה מותר או לא. אז הוא דן לומר, אפילו שאומרים מצוות לא לעלות איתנו, יש במזרחיה לוי בעל המאור, מסכת ראש השנה כ"ח, מחלק בין מצווה דאורייתא ובין מצווה דרבנן. מצווה דרבנן אומרים מצוות ליהנות איתנו, ואסור. כי גם כפה חנוכה, נר חנוכה זה רק מדרבנן. זה היה הפלפול של הרב, המסקנה שלו שלא יעשה דבר כזה, לא ישתמש בזה גם בשביל חנוכה. באו הגאונים שאחריו, כגון הרב אליהו רבה, שם בהלכות חנוכה, הוא מטמיע עליו. מה סקד עצו להטיל דבר כזה? הרי בשעה שהוא עוד פעם חוזר ושם את השמן הזה, שם בו פטילה ומדליק, אז הוא חוזר עוד פעם מתבשל. אז זה מבשל בשר וחלב. כפי שיש בית הערובת של בשר וחלב, אז זה כנקה שמו מבשל בשר וחלב. זה טענתו של הרב אליה רבה. גם גיסו של הרב אליה רבה, רבי אליהו שפירה, הוא המחבר אליה רבה, גיסו היה רבי יעקב רישר, בעל ספר שבות יעקב, גם הוא מצדיק את גיסו בהשגתו על שער אפרים, והוא מוסיף עוד גם כן כהנה וכהנה, גם כתימיות על שער אפרים. וזה כשמו מבשל בשר בחלב. למה? כיוון שיש תערובת של טעם של בשר בחלב, שהרי החמאה הזאת התבשלה בתוך סיר של בשר, וקלטה את הטעם של הבשר, ונאסרה. וכי כל פעם שחוזר עוד פעם מדליק אותה, אז מבשל אותה מחדש. הטענה הזאת לא כל כך טענה חזקה. יש רבי גרשון מאור הגולה, בפירושו למסכת חולין ק"ח, הוא סובר אין בישול אחר בישול לגבי בשר בחלב. אתם יודעים, בגבי שבת, בהלכות שבת למדנו כמה פעמים מחלוקות של הפוסקים אם יש בישול אחר בישול או לא. כלומר, דבר שהוא מבושל מערב שבת וחוזר ושם אותו בתוך סיר של בישול ביום שבת, האם יש בזה דין בישול אחר בישול? נאמר עוד פעם חוזר ובשל אותו, או נאמר כיוון שכבר מבושל, לא שייך בישול אחר בישול. לדעת רבי פוסקים אין בישול אחר בישול בכל אופן, בין לח בין יבש, לדעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, שאין בישול אחר בישול. לא רק שהוא מבושל. נגיד למשל דבר שהוא מבושל, ואתה שם אותו בתוך סיר שעברת אותו מעל האש, שם אותו, עדיין הוא רותח, מרק רותח, ואתה שם בתוכו את אותו הדבר המבושל. לדעת הרמב״ם לא שייך בזה בישול אחר בישול. לדעת פוסקים אחרים כן שייך בישול אחר בישול, אבל חלקים בין יבש ללח. דבר יבש לא שייך בישול אחר בישול. דבר לח כן שייך, אחרי שנתקרר, עוד פעם מחמם אותו ומרתיח אותו, שייך בו בישול. עכשיו נעזוב את המחלוקת הזאת בשבת. בשבת יש דין מיוחד. מה הדין לגבי בשר וחלב? הפוסקים האחרונים האלה הבינו שיש בישול אחר בישול. אמנם כבר החמאה הזאת הנתכת בשל אותה בתוך סיר של בשר, אבל כבר היא מבושלת. עכשיו כשהוא שם עוד פעם בתוכה את הפקילה ועוד פעם מתבשלת, זה בישול אחר בישול. אחרי שכבר פעם אחת מבושל, לא שייך בזה עוד פעם לתבשל גידי בחלב ומו. כבר מבושל ועומד. לכן כותב רבינו גרשום מאור הגולה, כותב במפורש שאין בזה בישול אחר בישול. האחרונים לא ידעו מדברי רבינו גרשום, זה נתפס רק בעשרות שנים האחרונות, בדפוס וילנה. אלה כולם היו חיו לפני 300 שנה, הרב אליהו רבה, הרב שבות יעקב, אז לכן חשבו שיש דין בישול אחר בישול גם כן לגבי בשר וחלב. אבל לפי האמור, לא, אין דין בישול אחר בישול. גם בספר דברי מלכיאל, אחד מגאוני רומזה, אז גם כן הוא כותב בספרו דברי מלכיאל שיש בישול אחר בישול, אבל ההלכה לא כך. לכן הקושיה שלהם היא לא קושיה, אבל סוף סוף הטענה שלהם הוא נהנה. מה הטענה? סוף סוף הוא נהנה מזה שחוסך לו את הכסף הזה במקום שיקנה שמן אחר כשר, והוא מסתמך בשומן הזה שהטיחו אותו בתוך סיר של בשר ויש בו טעם של בשר בחלב, והוא נהנה מבשר בחלב. זו הטענה שלהם. זה לא כל כך קושיה גדולה גם כן, פני שמצוות לא לענות אתנו. הרבה חוקים על בעל המאור שסובר שבמצוות דרבנן אומרים מצוות לענות אתנו, כן, זה לא כל כך מוכרח גם כן, גם הקושיה הזאת לא כל כך קושיה. אבל העיקר שיש בדבר. בספר תשובה מאהבה, שחבר הגאון רבי אלעזר פלקס, תלמידו של רב יהודה, כותב בספר תשובה מאהבה, לדעתי אין איסור בשר וחלב מן התורה, אלא כששניהם בעין, אבל אם האחד בעין והשני רק מחמת בליעה בכלי, אין בזה דין בשר וחלב מן התורה. ואתה אומר, לא תבשל גדי בחלב עמו. הנה התורה הדגישה בפיה, גדי בחלב עמו, שניהם בעין. אבל כלי שהיה בו טעם של גדי, או כלי שהיה בו טעם של חלב, ובשלת את הצד השני בתוך אותו הסיר, זה רק בליעה, זה פליטה. זה לא נקשם לדבר בעין. אז בזה אין בזה אסור בשר וחלב מן התורה. אסור בישול נוהג רק כששניהם בעין. אם לא, אין בזה דין בישול בכלל. זה מה שאומר בספר תשובה מאהבה. אותו דבר כותב גם הגאון רבי צבי הירש חיות בתשובותיו. הוא כותב גם כן, בתשובת מערת חיות כותב, כל שזה אחד מהם לא בעין, אין בזה אסור מן התורה. זה רק אסור מן רבנן. ככה אפשר להסביר את דבריו של שער אפרים, שגם הוא עומד בשיטה הזאת. הרב חידה במחזיק ברכה נראה גם כן דעתו קצת להחמיר, אבל אף פי כן הדבר הזה לגמרי שנוי במחלוקת, ואין לנו הכרעה ברורה בדבר הזה. בשום בשול, אחד בשול, כבר עמדתי דברי רבנו גרשון, ודאי שהם מכרעים את הקף, שאין בשול, אחד בשול. אבל אם נגיד שיהיה אסור בהנאה, זה לא פשוט שזה אסור בהנאה. כי אנחנו מה שאוסרים בהנאה, דבר שיש בו בשול מן התורה. כששניהם בעין, יש בהם דין בשול, יש בהם דין הנאה. אם תאמר שזה אסור רק מדרבנה, כיוון שזה רק בריאה בעלמה, אז גם כן בעניין אסור הנאה, אם בזה אסור הנאה. אז יהיה מותר גם כן לעשות מזה נר חנוכה, או רוצה להדיק שמן אפילו בשביל כבוד שבת שמותר להעלות ממנו. אם תאמר מותר בהנאה, אז זה מותר. ובכל זאת, כיוון שסוף סוף הדבר לא יצא מזה מחלוקת, צריך להחמיר. כי אסור הנאה סוף סוף שבשר בחלב הוא מן התורה. בספק לא ראית לחומרה. כלומר, זה דבר לא יצא מזה מחלוקת האחרונים. אם אחד מהם בעין והשני אינו בעין, רק בריאה של כלי, כלומר פלטה שנפלט מהכלי, האם זה אסור מן התורה וההנאה שלו גם כן אסורה או לא, יש לנו במחלוקת. לפי דעת עלי הרבה ודעת שבות יעקב אסור, וכך גם כן מסכים איתם הפרי מגנים, כמו שאמרתי גם הרב חידה מחזיק בלכה סגמן פזיין גם כן איזשהו מחמיר. אבל לפי דעת השער אפרים והתשובה מאהבה ומערת חיות, נראה שדעתם להקל. וזה דבר שהוא שקול, המחלוקת היא שקולה, נראה שצריך להחמיר, כמו כל ספק דברת אלה חומרה. אבל כשהכלי אינו בן יומו, שעבר עליו יותר מעשים ארבע שעות, כלי של בשר, עבר עליו יותר מעשים ארבע שעות, והרתחנו בתוכו חלב בטעות, הכלי ודה נאסר, החלב גם כן אסור לשתות אותו. אפילו שזה לא בן יומו, הדין שלנו, שטענו גם מותר. בצד הדין החלב הוא מותר גם כן. אבל הכלי הוא בלוע בו גם בשר וגם חלב. ככה דין. לכן, אם אנחנו למשל, אם אומרים לו לאחד, ליהודי, שיבשל לגוי, שירתיח לו חלב, בכלי של בשר, אבל הוא יודע שעבר עשינו ארבע שעות. זה נראה לכל הדעות שאין בזה שום איסור. איסור בשול שייך, כשזה בתוך עשרים ארבע שעות, זה שייך לומר, שזה בישול. כיוון שעדיין הטעם הוא לשבח, אבל כשהטעם פגום, טעם לפגם, הדין הוא גם לבשר בחלב, אף אפי שבשר בחלב יש בו חומרה מיוחדת, שאפילו דברים שלא כדרך הנאתן, גם כן אסור, בבשר בחלב, בניגוד לשאר כל האסורים, אבל לגבי נותן טעם לפגם, מותר גם לבשר בחלב. אם לקחנו סיל של בשר בטעות, ושרתחנו בו חלב אחרי 24 שעות, או בהפך, כלי של חלב, ובשלנו בו בשר אחרי 24 שעות. גם כי זה מותר, גם הבשר וגם החלב מותר. רק מיד שהוא מרגיש בטעות שלו, צריך לקחת את זה, לערות את זה בסיר אחר, נגיד אם זה בשר, יערה אותו בסיר של בשר, ואת הכלי עצמו עוד אסור להשתמש בו, לא בשר ולא חלב, כמו שמלוע בו גם מזה וגם מזה. אז הכלי עצמו נשאר באיסורו, עד שיגעיל אותו, עד שיחקיר אותו. אבל האוכל שהתבשל בתוכו, אחר כבר שעבר מעט לעת, הטעם שפולט, הוא פולט טעם פגום. כמו שהיה כל הזמן בתוך הסיר, בתוך המתכת, המתכת פוגמת אותו. נשאר לי להסביר מה זה שאמרתי שלא כדרך הנאתן אסור בבשר וחלב. הגמרא בפסחים כ"ד, שם מקור הדברים האלה, שם הגמרא אומרת, בכל האסורים שכתוב בהם מילת אכילה, כל חלב וכל דם לא תאכלו. לא תאכלו כל נבלה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כל אלה הדברים של אכילה, שיש בהם אסור לב מהתורה. אם הם שלא כדרך הנאתן, אוכל אותם שלא כדרך הנאתן, דהיינו שטעמם מר. הכניס משהו עשב מר בתוך האוכל, שנבלה או של טרפה או של חלב או של דם, ואוכל את זה, אוכל את זה, בני אדם לא אוכלים ככה. זה כשמו, הוא האוכל יפה, הוא משובח, הוא לא פגום. כל הכבוד בשל, כדס וכהלכה. אבל שם בתוכו דבר מר, על ידי כך נפגם הטעם, נשם הטעם שלא מר. אבל שם בתוכו דבר מר, על ידי כך נפגם הטעם, נשם הטעם שלא מר. זה לא נקשה מוקבל לתת טעם לפגם, זה יותר גרוע, כפשוט. בשל כל צורכו, בשל כהוגן, רק ששם בו אחר כך תערובת שדבר מר. זה נקשה מאוד דבר שלא כדרך אכילתו, לא כדרך הנאתו. בכל האסורים כולם, האסור הוא רק מדרבנן. אם אוכל אוכל שלא כדי לחנאתו, אסור רק מדרבנן. לא עובר על זה אסור מן התורה, נפקה מנה. אם נותן את זה לחולה שאין בו סכנה, מותר. למשל, באים רופאים אומרים, נותנים לו איזה סירופ לאדם שהוא סובל מאיזה מחלה שמצילנו, תקח תשתה את הסירופ הזה. והסירופ הזה כתוב שמה, זה מכיל מכבד דם, תערובת כבד דם. אז זה כבד גם כן, לא כבד שבהמה טהורה, שנבלה, טרפה או טמאה. זה מביאים את זה מתוצרת חוץ לארץ. הרבה אנשים מסכנים מוכרחים, זקוקים לכך. חסר להם דם. אבל הם אין דינם כחולה שיש בו סכנה. מי הסכנה? אין שום דבר, עמד לפי פיקוח נפש. הבעיה היא כשאין סכנה. בכל זאת הרופא מצווה עליו בשביל בריאותו, יש לו סובב מאיזה מחלה, ומצווה עליו שישתה את זה. מה הדין? מותר לשלוט תרופה כזאת? אז הדין הוא ככה, שם בה דבר מר, אם הוא שם בתוכה דבר מר, אז מותר לך תחלה לשלוט את הרפואה הזאת. למה? גם אם זה בשר טמא, כתוב למשל, את זה תאכלו, את זה לא תאכלו. בבשר בימה טמאה כתוב, את זה לא תאכלו. אז לשון אכילה כתוב. בבשר טרפה כתוב לא תאכלו, בשר הזה טרפה לא תאכלו, בנבלה כתוב לא תאכלו כנבלה. כל ענייני אכילו, כמה אכלות אסורות, כיוון שהתורה הוציאה אותם דרך אכילה, לשון אכילה, אז זה כדרך בני אדם שאוכלים. אם זה דרך בני אדם, לא, לא אוכלים בצורה כזאת, כשזה מר, אף אחד לא אוכל את זה. לכן, אסורו נעשה רק מדרבנן, ולגבי חולה שאין בו סכנה לא גזרו חכמים. לכן, פוגם אותו, לכן תחלה, ישים בתוכו משהו מה, וזה לא לקשה מבטל אסור לך תחלה, כך כותב הרער בארון נביא בדק הבית, חברו של הרשב"א, הוא כותב שאם שם תערובת של משהו מר בתוך האוכל, כדי שיהיה מותר לחולה שאין בסכנה, לא לקשה מבטל אסור לך תחלה, מבטל אסור לך תחלה שישאר טעמו בו, טעמו לשבח. אבל כאן שהוא פוגם את הטעם, זה מותר לך תחילה. אז לכן, כל חולה שאין בו סכנה, כשבא הרופא, מצווה עליו לאכול משהו, לתרופה כלשהי, שכתוב בפירוש על התרופה, שזה ישמע דברים שהם אסורים לנו. אז מה תקנתו כדי שאוכל להשתמש בה? ישים בתוכה משהו מר. או ישים מלח הרבה, אין לו משהו מר, ישים מלח הרבה, עד שאתה משל, לא, מלוח יותר מדי, אף אחד לא אוכל בצורה כזאת. אז כל שנפגע בטעמו, או שישים אותה בתוך קפסולים כאלה, יש קפסולות כאלה, ישים את זה בפנים, כיוון שחוצץ, הקפסולית הזאת היא חוצצת בין המאכל האסור ובין הגרון שלו. אז לא נהנה הגרון שלו מהמאכל הזה, אז זה נקשה משהו שלא כדרך אכילתן. כל שזה שלא כדרך אכילתן מותר, כך כותב גם כהרמב״ם. אלא שמוסיף הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, ואומר, במה דברים אמורים, בכל האסורים שכתוב בהם לשון אכילה. אבל מה שאין כן בשר בחלב וכראי הכרם, שלא נאמר בהם לשון אכילה, כתוב לא תבשק גדי בחלב ומו, לא כתוב לא תאכל. כיוון שלא כתוב מילת אכילה, לכן התורה אסרה בכל אופן, אפילו שזה שלא כדי לחנאתן, דינו שאסור מן התורה אפילו שלא כדי לחנאתן. ועודים כראי הכרם, כראי הכרם מה זה? כשיש כרם, כרם שיש בו לכל הפחות חמש אילנות של גפן, חמש עצי גפן, ולמטה מהם, זה נקרא שמו כרם, אין כרם פחות מחמש אילנות. ותחת הכרם זרעו שם זרעים, קוטניות, תבואה או ירקות, כל אלה הדברים שנעשו, ושם נמצאים תחת ושוחח עליהם הגפן, זה שכתוב לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש, המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. הענבים נאסרו, וגם זה נאסר. גם מה שנזרע תחתיהם, גם כזה אסור. זה נקרא שמו כלאי הכרם. זה דין מיוחד בכלאי הכרם, מה שאין בכל שאר כלאיים. כל כלאי זרעים, אפילו שאסור לך תחילה לזרוע כלאי זרעים, למשל לשבוע חצי מוסעורים ביחד, זה אסור. אם אחד עבר וזרע, בדעבר לא נאסר התבואה, מותר לאכול שותה התבואה. וכן על זה הדרך, כל מיני כלאיים שהתורה אסרה, גם כן לרבות כלאיים של אילנות. כלאי אילן, זה כתוב בפסוק, את חוקותיי תשמורו. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. פירשו רבותינו את הפסוק הזה בקדושין דף למטה. בהמתך לא תרביע כלאיים, שלוקח מינה, מין שלא במינו, ומרביע כלאיים, זה כלאיים, מי שלא במינו. וכן גם כן, שדך לא תזרע כלאיים, שמרכיב אילן מין בשאינו מינו. מרכיב שני אילנות שונים, ומוצאים פרי אחר לגמרי. זה נקרא שמו כלאי אילן. הכלאי אילנות הם אסורים, בלב מן התורה, אסורים הן בארץ, הן בחוץ לארץ. ובכל זאת, בדיעבד, אם אחד עבר והרכיב, ויצא ממנו איזה פרי משובח, מותר לאכול את הפרי הזה, ומותר לברך עליו, ואוכלים אותו, וברכים עליו גם שיחיינו, אפילו שאותו רשע עשה עבירה, עבר בלב מן התורה. אף אפי כן, אנחנו לא נעשה לנו, התורה לא עשה את זה באכילה. התורה עשרה באכילה רק כלאי הכרם, לא רק באכילה, אלא גם בהנאה. פן תקדש, דרשו רבותינו, פן תקדש, תוקד אש. צריך לצרוף אותם. גם את הכרם וגם את התבואה שתחתיו, צריך לצרוף אותם. וכבר בזמנו, לפני 300 שנה ויותר, נשאל הגאון המביט, זה בפרקותי של מרן, זה 400 שנה בערך, נשאל איך היו קונים בארץ ישראל מכל מיני פירות, גם ענבים היו קונים, וגם כן כל מיני זרעים, תבואות, קוטניות וכרסים, בשביל להשתמש בהם, לאכול אותם. הרי הגויים היו ידועים בקמצנות שלהם. כל אחד שיש לו שטח אדמה, היה עושה, למשל, עושה נטיעות של ענבים, קרם שלו, תחת הקרם היה נמצל כל קטע של אדמה, היה זורע שם או קוטניות או ירקות, כל מיני דברים. ומביאים את זה אחר כך בשוק, מוכרים אותם. מאיפה אני יודע אם הקוטניות האלה או הירקות האלה לא נזרעו תחת הקרם? אולי גם כזה, קרי הקרם. אז נשאלו בזה, השיב, כל דה פריש ברובה פריש. רוב הירקות, רוב הקוטניות, לא נעשות בדרך זו שזרעים אותם תחת הקרם. התורה גם כן לא עשה רק תחת הקרם. אבל שאר אילנות, אם זה תאנים, אם זה תמרים, אם זה משהו אחר, התורה לא עשה, רק בקרם התורה עשה. אז אם, גם אם תאמר שזה קמצן בין קמצן, ועושה וזורע, אז אתה יודע מאיפה לקח את זה. כל זה פריש, מרובה פריש. הרוב זה לא קרם. לכן יכול להיות גם כשהיה לו גם כן עוד שטח אדמה אחר, שלא היה תחת הקרם בכלל. אז לכן אנחנו הולכים תמיד אחרי הרוב, ולא צריכים לחוש למיעוטה, שמי זה מהפירות האלה שהיו נזרעו תחת הקרם, לא צריך לחוש למיעוטה. כך יש לנו כלל תמיד, הולכים תמיד אחרי הרוב. כך גם כן השיב בתשובה מהרשד"ם, רבי שמואל דימודנה. גם הוא נשאל בשאלה הזאת, גם הוא השיב את הדבר. כך גם כן רבי אברהם אזולאי, סבו של הרב חידה, גם הוא נשאל בשאלה הזאת, מביא אותו הרב חידה שמצא בכתבת יד שלו, שהוא נשאל בשאלה הזאת, כולם באו מנקודה אחת. כל דה פריש מרובה פריש. הולכים תמיד אחרי הרוב. אם אני יודע בבירור ורואה, במו עיניי, איך שהגוי הזה, הרשע הזה, הולך ולוקח לו מתחת הקרן, כי יש אומרים שהגוי מוזר על כלאי הקרן. גם הוא מוזר על הכלאיים. כך מדעה אמר, רבי אליעזר אומר, בן נוח מוזר על הכלאיים, בגמרא בסנהדרין דף נ"ז. אז הרשע הזה הוא עושה, הוא עובר עבריין. ואני רואה אותו שהוא לוקח מתחת הכרם, לוקח ירקות, לוקח קוטניות, אסור לי לקלוט אותם. אבל כשאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותם, הוא הביא את זה לשוק. ואני עובר לשוק וקונה. אז אני לא צריך לחוש שמי היו תחת הכרם, פני שקוד פריש מרובה פריש. ובכן, הועיל ובכלאי הכרם, לא נאמר מילת אכילה. לא כתוב לא תאכל כלאי הכרם. פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. תקדש, לשון תוקד אש, זאת אומרת חייבים בשריפה, לשרוף אותם. אז זאת אומרת אסור, במילה אתה מבין שזה אסור גם באכילה וגם בהנאה. מהפסוק הזה לומדים שזה אסור בהנאה. אז כיוון שלא כתוב מילת אכילה, גם שלא כדרך הנאתן אסור להנות מהפירות האלה. לא רק כשאתה אוכל אותם ואתה נהנה מהם, מהפירות אסור לך. גם כשאתה אוכל אותם, משתמש בהם שלא כדרך אכילה, ערבת בהם משהו לא טוב, משהו מר, משהו מלוח, זה לא משנה, זה אסור. שני האסורים האלה יצאו מן הכלל של כל האסורים, בשר וחלב וכלי הכרם. עכשיו, זו הגמרא, המקור של זה בגמרא, שם בפסחים כ"ד, חלקה בין כלי הכרם ובשר וחלב בין שאר האסורים. מקום שכתוב אכילה, אסור גם שלא כדרך אכילתו, מותר שלא כדרך אכילתו, ודווקא מנה שמותר לחולה שאין בו סכנה, אפילו שעשו מדרבנן, חכמים לא אסור לגבי חולה שאין בו סכנה, אבל לגבי שני הדברים האלה, אסור גם לחולה שאין בו סכנה, אפילו שיערב אותם בדבר מר, אסור. ובכן זה נקרא שמו שלא כדרך אכילתן. אבל מה שאין כן לגבי נותן טעם לפגם, דין בשר בחלב כמו כל ההיסטוריה. זה פירוש של טעם לפגם, כמו שאמרתי, סיר שאתה בשעת בו, חרטחת בו חלב, ואחרי מעט לעט, אחרי 24 שעות, בשעת בו בשר, או בהפך. סיר בשרי, בשעת חרטחת בו חלב. זה לא, אין שום מפרש. כל שעבר 24 שעות, עברו 24 שעות, משעת המין הראשון עד המין השני, אז אתה נקרא שמו זה נקרא שמו נושא טעם לפגם, כי המתכת פוגמת מה שבלוע בפנים, וטעם גם מותר, בזה עבד מותר. את הקרי אסור עוד יותר להשתמש בו, עד שירתיח, יגעילו אותו, ירתיח מים, עד שיעלו בועות, וירתיח אותו בתוכו, ואז לחזור עוד פעם להתרו. רוצה לחזור אותו לחלב, לחלב, לחזור אותו בשר, לבשר. אחרי שאדם מגעיל את הקרי, אז פלט כל הטעם, ולא עושים מגעלה, אלא שעבור 24 שעות אחרי הטעות שלו, יחכה עוד אחרי 24 שעות, ואחר כך ירתיח מים, כמו שאמרתי, ויגעיל את זה. אז על ידי כך הוא פורץ את הטעם שהיה בלוע בפנים, פורץ אותו. וחוזר עוד פעם הכלי הזה להיות כמו שקנית אותו חדש. תרשה לעשות אותו, תהפוך אותו לבשר, בשר, חלב, חלב, כמו שאתה רוצה. בכלל יש מחלוקת הפוסקים, באחרונים, זה חלוקי מנהגים, זה לא מכוח אסור מהדין. אם מותר לאדם בביתו הפרטי, רוצה להפוך כלי של בשר לחלב, כלי של חלב לבשר, על ידי הגעלה, הוא רוצה להגעיל אותו, להכיר אותו, הוא יש לו למשל כמה כלים של בשר. וכלי של החלב, התקלקל, לא יכול עוד להשתמש בו. אני רוצה להוריד אחד מכלים של הבשר, להפוך אותו כלי של חלב. יכול לעשות כך או לא? מצד הדין, אין בזה שום מניעה. אלא מה? צריך לעשות הגעלה, כדת וכדין. אחרי שנקה אותו, ישפשף אותו, ילחוץ אותו, ישטוף אותו, שלא תהיה חלודה, לא יהיה שום דבר שהוא פוגם. כמדין, כדין כל הגעלה. איך מגעלים כלי? צריך שיהיה הכלי, שלא יהיה בו שום חלודה ולא שום דבר. ואחר כך מכניס אותו בתוך מים רותחים. אחרי שמוציא אותו, נעשה עוד פעם חזר לאיתנו. מה שהוא רוצה להשתמש, הוא יכול להשתמש. אז מבשר יכול להפוך אותו לחלב. מחלב יכול להפוך אותו לבשר. אבל בא בספר מגן אברהם, סימן תף קופתת, מביא בשם הפוסקים האשכנזים, שנהגו להחמיר בזה, בנימין מפוזנה, אומר שנוהגים להחמיר בזה. למה? גזירה, שאם תטיל לעשות דבר כזה, יקנה אדם רק סיר אחד, וכל פעם ישו יהפוך ידו כל היום. בשר לחלב, עוד הגעלה, מחלב לבשר, אז ישאר כל הזעם כלי, ואחר כך יבוא לזה טעות. כלומר, אני הפכתי כבר לבשר, אז עכשיו רוצה לעשות עוד פעם בשר, והאמת הוא הפך אותו לחלב. אחר כך יבוא לזה בלבול. לכן צריך שיהיה כלים של בשר לחול, כלים של חלב לחול. ולא ישוב יהפוך את זה כל היום, כל פעם יהפוך את זה כמו שהוא רוצה. לכן מנהגו שאסור להפוך מחלב לבשר, בשר לחלב. זה מנהג אשכנזים. כותב שם הרב חידה בספר מעזיק ברכה, אין המנהג הזה אצל הספרדים. המנהג פשוט אצל הספרדים, שמותר לעשות מכלי בשר לחלב, מחלב לבשר. גם החקר הלב הביא ראיות לכך, גם בספר שער המלך הביא ראיות לכך. שמותר לדבר הזה, אין בזה שום מסור. כך באמת המנהג שלנו, אפילו מגאוני האשכנזים, למשל הגאון בעל שאגת אריה. אז אמר, המנהג הזה אפילו הרמ"א לא כתב אותו. אז אין לזה יסוד, באיזה מקום אולי נהגו חומרות על עצמם, זה לא מחייב את כל האשכנזים. אז הוא היה דעתו להקל בזה, להפוך מבשר לחלב, מחלב לבשר. זה דעתו של הגאון שאגת אריה. בספר דברי יעקב, רבי יעקב שור, הוא אומר גם המנהג הזה שאצל אשכנזים לא פשט בכל ארצות אשכנז. חלק מהם נהגו להחמיר, חלק מהם נהגו להקל. אז לכן בוודאי שמי שלא נהגו אבותיו להחמיר, לא נהגו. אבל החתם סופר שהיה רבם שבני הונגריה, הוא כותב שמנהגם היה להחמיר. הוא כותב רק לגבי הגעלה שעושים לפני פסח, להכשיר את הכלים לפסח. אומר בקו וכו עושה שזה הגעלה. הוא לא כוונתו בשביל להפוך מבשר לחלב. אלא יש לו כלים הרבה של בשר, ומגעיל אותם כדי להכשיר אותם לפסח. אחרי שיגעיל אותם וכשיר אותם לפסח, רוצה להפוך אחד או שניים מהם למאכלי חלב, רשאי. כיוון שהותר הותר, הוא לא עושה את זה בכוונה בשביל חלב. כל הגזרה שלהם, החומרה שלהם, דווקא להפוך בכוונת חלב, מבשר לחלב ומחלב לבשר. אבל אם הם עושים את זה בשביל להכשיר אותו לפסח, ואחר כך רוצה להפוך את זה לחלב או משהו אחר, מותר. זה מה שכותב החתם סופר. משמע מדבריו, שהם היו נוהגים באמת להחמיר, לא לעשות מבשר לחלב. אבל הספרדים לא נהגו בזה, שום אחד מהספרדים לא נהג חומרה בדבר הזה. הם רוצים להפוך מבשר לחלב רק בתנאי שתהיה הגעלה כדת וכדין. חלב שהזכרנו עד עכשיו, מבשר שהזכרנו עד עכשיו, הכל של בהמה טהורה. חלב שבהמה טהורה ובשר שבהמה טהורה. כבר אמרתי, בשר בהמה טמאה, לא שאיך בודים בשר בחלב. תפוקרה שעומד, סול ועומד, מחמד שהוא בשר טמאה. אבל בשר נבלה וטרפה, שייך בו דין סול של בשר בחלב. נבלה וטרפה. אצל גויים, אסרו רבותינו לקחת גבינות של גויים, בפני שהם מעמידים אותה בעור כבת נבלה. מה זה עור כבת נבלה? איך תמיד מעמידים את הגבינה? אז בזמנם לא היו כדורים כמו שיש עכשיו, עושים כל מיני דרכים. בעיקר היה כל הקפאת החלב, לעשות את הגבינה, היו משתמשים במיץ של החלב, של הגדי, היונק מהאימא שלו, יונק מהבהמה, ואחר כך שוחטים את הגדי, בעוד שיש הרבה חלב במעב, אז הם לוקחים מהחלב הזה, היהודים מה עושים? לוקחים מהחלב הזה, ושמים בתוך, יודעים מידה מסוימת, יודעים כמה צריך לצאת, שמים את זה בתוך פח של חלב, למשל, אוגיגית, שמלאה חלב, על זה כך הוא נקפה, ונעשה מזה גבינה. ככה היו עושים. הגויים לא היו מסתפקים בחלב הזה, כי אחרי שכבר היה החלב הזה התחמץ בקרבו של הגדי, היו לוקחים חותכים את הבשר של הקיבה, זה בשר גמור, לפי הדין זה בשר גמור. היו חותכים את החתיכות של הבשר, וזורקים אותו גם כבתוך העלב, וגם כזה מקפיא. כיוון שיש בו חמיצות, כל הזמן הקיבה היא חמוצה. בתוכה גם כן החלב הזה, אפילו שהחלב כבר השתמשו בו, אחרי שכבר נשאר בשר לבדו של הקיבה, לוקחים את העור של הקיבה, זה קוראים אותו הבשר של הקיבה, זורקים אותו בתוך החלב וגם כן מקפיא את החלב. אז כאן זו הבעיה, ששמה זה, השחיטה שלהם היא נבלה, שחיטת גוי זה נבלה. וכן הבשר שלהם, על החלב אין בעיה, החלב שבפנים זה פרשה בעלמה. אין בזה שום בעיה להקפות בו. אפילו יהודי יכול לקחת מהחלב שבתוך מעב של הגדי הזה שנשחט על ידי גוי, לקחת את החלב שבתוכו, זה מיץ, נקרא שמו פרשה בעלמה, ולוקח המקפה וזה כמה גבינות, שרוצה לעשות גבינות יכול לעשות. אבל הבעיה היא אצל הגויים, הם לא מסתפקים בזה, הם שמים גם מהבשר של העור, כדי שהגבינה תהיה יותר שמנה. כי הבשר יש בו נותן טעם יותר. אז הם עושים את זה, וזה עור של בהמה, עור של בהמה נבלה. אז פורה טעם, כי הדין הוא, זה יש דין בשר לכל דבר. אז נקרא שמו, כמו שיש כאן, הוא מעמיד את כל הבהמה, את כל הגבינה הזאת, כולה, תמיד אומרים, כל הולך אחר המעמיד, דבר המעמיד אפילו באלף לבטיל. לא שייך בזה בטל ב-60 אפילו. אחרי כששמים את הבשר הזה בתוך חלב, יש לך גם כן דבר שמקפיא את החלב הזה על ידי אמצעי של נבלה. והמעמיד הוא דבר שהוא אסור. אז כל הגבינה שלהם היא אסורה. בטעם שהיו מעמידים אותה בעור כבת נבלה. זה פירוש הדברים. לו הייתה השאלה רק בשביל בשר בחלב, כלומר, אילו ידענו שגוי הקפיא לא בעור של כבת נבלה, אלא חתכת הבשר של הכבה שלקח הייתה בהמה שנשחטה כדת וכהלכה. והיא קשרה. והנה לקח מהחתכה הזאת והקפיא ממנה. נאמר יהודי, לא יודע את ההלכה. לקח תיכל של הבשר הזה ועשה. אפילו שעשה שלא כדין, זה בשר בחלב. אף על פי כן. כיוון שבוודאי יש 60 פעם נגד חתיכת הבשר הזאת, כשהם רגילים לתת, שמים חתיכה קטנטנה, שמים בתוך גיגית מלאה חלב. אז זה בוודאי שיש 60 פעם ויותר. אז מאחר שהבשר בפני עצמו כשר. החלב בפני עצמו כשר, לא שייך לומר תלך אחר המעמיד, מה שייך מעמיד. המעמיד עצמו הוא כשר, מה יש בו? ו-60 פעם יש. אז לכן אין כאן פליטת טעם של חלב, אין כאן איסור של בשר בחלב. בדיעבד היו מתירים את זה, אם אחד לא ידע על מסקנה, טעה בהלכה. דין ביטול בשר, אסור לבטל, אסור לך תחילה, זה כשנעשה במזיד, אבל כשנעשה בשובק, אין בזה אסור. אז לכן האיש הזה שלקח בטעות חתכת בשר מהקיבה הזאת של בהמה שנשחטה כדת וכהלכה ויצאה כשרה. ולקח והקפיא, הוא לא ידע את ההלכה, והקפיא בזה, כמו שאמרתי, גבינה, בגיגית מלאה חלב. אבל כמו שאמרנו, בדרך כלל זה 60, יש יותר מ-60, הרבה יותר מ-60. ולא עושים חתיכה גדולה, זה אחר כך יהיה יותר מדי חריף, והגבינה לא תצליח. תהיה שדופה, תהיה חריפה מאוד. אז כשמים דבר מועט, כדי שתוכל להיות גבינה מוקפאת כרגיל, כערכה. אז לכן, האיש הזה, קשישים כבר יש. מה תגיד לי? קורא לך אחר המעמיד. המעמיד הוא בשר. אבל הבשר הוא כשר, מה יש? החלב כשר לבדו והבשר כשר לבדו. וזה כבוש גם כן, לא דבר שהוא מבושל. כל אסורו רק מדרבנן. אז מה הוא עשה? איזה אסור עשה? כבר שעשה את זה בשוגג, מתירים את הגבינה הזאת. אבל הגויים, זה דרכם כסד למו, הם לוקחים מאיפה? לוקחים מבשר של נבלה. דנו מהקיבה של הנבלה. לא מעמידים, בזה שייך לומר, הכל הולך אחר המעמיד, כיוון שמעמיד הוא דבר אסור. לא רק כל אחד בפני עצמו מותר. מפני שבשר נבלה זה אסור. אז נמצא שמוקפא כולו, דנים, כל הגבינה הזאת כאילו היא כולה חתיכת בשר נבלה. לכן אסור לאכול את הגבינות שלהם. זה הטעם שכתוב בגמרא, למה אסרו גבינות של גויים? מפני שמקפיאים אותם בעור כיוון נבלה. גם עכשיו בזמננו, שהיום יש כדורים, כל מיני דברים אחרים שמשתמשים בהם בשביל להקפות גבינות, האסור נשאר בתקפו. לכן אסור לקנות גבינות גויים, גם עכשיו זה אסור. אם אדם הולך למשל לשוק של גויים, נגיד הולך לעיר העתיקה, והם מוכרים שם גבינות, אסור לקנות חתיכת גבינה מהם. לא חשוב גבינה רכה, גבינה קשה, אם זה צהובה, אם זה לבנה, אם בהרת לבנה היא או אדמדמת, לא משנה כלל. הכל אסור. צריך לדעת, גבינות של גויים אסורים בהחלט, אין שום היתר. החמאה שלהם היא מותרת מצד הדין. החמאה של גויים לא אסורה. אם הוא רק יודע שלא מזייפים, שהיו כמה ערבים מחשמם, היו מזייפים, היו שמים לוקחים חלב, מתחים אותו, מערבים אותו יחד עם החמאה. ואחרי כמה ימים זה נקרא שמרגישים שזה חלב. אבל בעודו טרי לא יודעים שזה חלב. היו כמה פעמים, תפסו אותם בכלכלתם, ראו שהם מזייפים. אבל אם ידוע גוי למשל שהוא נאמן, יודעים שהוא ישר. שהוא לא עושה רק חמאה. והחמאה הזאת, חמאה של גויים, היא תלויה במנהג. יש כמות שנהגו שלא לאכול חמאה של גויים, כך כותב הרמב״ם. יש כמות שנהגו שלא לאכול, כמה שכמות לא יכול. בארץ ישראל נהגו לאכול חמאה של גויים, אם יודעים שהיא חמאה אמיתית, שאין בה זיוף. במצד הדין זה מותר. אפילו לומר שזה יותר בזול מחמאה של תנובה. חמאה של תנובה, כל חתיכה קטנה כמו שמוכרים אותה בבית מרקחת. אבל אלה של גויים, אלה פלחים, מה הם? אז אומרים, זה בזול. העקר שיהיה ברור שאין שם עניין של זיוף, אין חשד זיוף, אז מותר לקנות מהם. אין שום אסור בחמאה שלהם. לבן שלהם אסור כמו הגבינה. הלבן אסור. חלב של גוי, אין ישראל רואהו, הרי אסור. וגם הלבן, גם כן הוא אסור. זה לא נקרא שם הקפאה, אף פי שחלב טמא אינו עומד, אבל כאן מדברים על לבן, לבן זה לא נקרא שם עמידה. לכן לפיכך, לבן של גויים אסור. כבר יש תשובה ארוכה בזה. מלבד מרן בבית יוסף שאוסר את זה, גם בספר חקיקי לב של הגאון בחיים פלאצ'י, העריך מאוד בנושא הזה, והביא להקות של פוסקים, למעלה מ-40 פוסקים שכתבו שאסור לאכול לבן של גויים. אסור לקנות לבן של גויים. אחד אדם עובר למשל בעיר העתיקה, מוכרים לבן, אסור לקנות לבן של גויים. אם מוכרים לבן של תנובה, אתה רואה לבן של תנובה, זה מדע מותר. מה אכפת אם זה נמצא בחנות של גוי? לא החנות קובע. עשיית הלבן קובעת. אז אכן, אם זה לבן, כמו שאמרתי, של גויים, זה דבר שהוא אסור. קוראים אותו יגורתי, יגורת גם כן. קוראים אותו אז, כל הלבן נקרא שבו יגורת. היום עושים כינויים, זה יגורת וזה לא יגורתי מפני אף והחמאה. כן. אז בכל אופן, הלבן של הגויים אסור. מרן כותב, בבית יוסף, שם ברדעה, מקופי וסגימן, הוא כותב, אם אדם רוצה לעשות לבן בעצמו, ואין שם רק לבן של גויים, למשל עכשיו, כל אחד ואחד רוצה לעשות לבן, יכול לקחת למשל, להקפיא הוא בעצמו לבן, רוצה לקחת לבן של תנובה, ישים כפית אחת למשל של לבן, זה לבן כשר, ויכול לשפוך על זה חלב, אחרי כמה ימים, אחרי 24 שעות זה יקפה, זה יש בו תעמוק ספחית דבש, יותר טוב מהלבן של תנובה. אתה לוקח חלב, חלב טוב, ואתה שם כפית אחת, אחרי 24 שעות זה נקפה, פרט אם הוא את החום, אז זה עוד יותר מהר נקפה. וזה טעים, מותר לעשות את זה אפילו בשבת, אפילו ביום טוב, אם זה שום אסור. למה? זה לא עושה נס יובה, לא כמו שעושה גבינה, אסור לעשות גבינה בשבת, משום שזה קשה בבורר. אם אתה מקפיא ביום שבת, הגבינה נקפית לבד, והמים שלהם, הנס יובי, זה לבד. אז זה נקשה בבורר, אתה בורר פסולת מתוכחת. האוכל לבד נעשה, והמים לסיובים שנשפחים, זה נקרא שמו פסולת. אבל מי שעושה לבן, הוא מקפיא כולו חתיכה אחת, כולו מקשה אחת זהב טהור. זה לא נעשה, לא פסולת ולא אוכל, הכל נעשה דבר אחד. אז זה מותר לעשות לך תחילה, הם בשבת והם ביום טוב. אם למשל הוא אכל את הלבן בליל שבת, ורוצה לעשות בשישי מחר בוקר, יראה לו עוד פעם לבן. ישאיר כפית אחד באותו הכוס שאכל בו את הלבן, ימלא אותו חלב, ומחר בבוקר יקפה ויהיה עוד פעם לבן. ובבוקר אכל אותו, וזה בסדר, מותר, אם זה שום אסור. למה הוא לא עושה שום פעולה, ההקפאה הזאת היא לא אסורה. כמו שמותר לקחת חתיכלה, הם בשבת והם ביום טוב, לקחת מים, לשים בתוך הכלי הזה, שמכסים אותו בתוך הפריזר, כעבור כמה שעות, זה נקבע, נעשה חתיכות של קרח. מותר לעשות חתיכות קרח ביום שבת או ביום טוב. לקחת את זה ורוצה לערב את זה בתוך המשקים, שרשתות מים קרים, עשה בתוך חתיכות קרח. אז מי אומר, מתי יעשה את הקרח ויקח קורח ויקח קרח? עושה את זה, כמו שאמרנו, עושה את זה ביום שבת, ישים את זה בתוך הכלי הזה שיש שם, כמה חתיכות, מה? תבניות, כן, בתבנית הזאת, ישפוך עליה מים, ישים את זה בפריזדר, כעבור כמה שעות, זה יקפה, וזה יהיה קרח, וזה מותר לעשות אותו, הם בשבת והם ביום טוב, וזה שום דבר. למה? חמש שמש ונמז, זה לא נקרא שהוא מקפיא איזה דבר, כמו בגבינה, זה לא דבר שהוא נשאר, תוציא אותה מעט בחוץ, וחמש שמש ונמס. זה לא נקרא שמו שעושה איזה פעולה מיוחדת. המגבל חיה משום בונה, שם נשאר הדבר. אבל פה לא נשאר הדבר, זה לבדו, נמס. אז לכן שזה אין בזה סוג של הקפאה, מותר לעשות, כמו שאמרנו, לבן, מותר לעשות לך תחילה בשבת או ביום טוב. עכשיו, כמו שאמרנו, אם אדם שרוצה לעשות, הוא נמצא בחוץ לארץ. ושם כל הגבינות, כל החלב, כל הסוג, החלב שחלבו גובל, זה אירוע, הוא אסור. מה אנחנו היינו עושים כשאנו במצרים למשל? היינו מביאים את הערבי, נותנים לו מתן בסתר, אז הוא בא, פרי שעל פי החוק אסור להכניס את הבקר שלו, את הפרות שלו בתוך היישוב, צריך להיות מחוץ למחנה מושבו. אבל בשוחד הכל אפשר לעבר, שעבר, אני שחקבים, כולם רשעים, כולם זה, כולם היו חיים בשוחד. אז היה בעלי את הבית שלנו, וחולב את החלב, אז זה חלב שחלבו גוי בישראל ראו, זה קשה לך תחילה. אז רצינו גם כן לאכול לבן. מאיפה לבן? אין שם לבן. כל הלבן שלהם גויים, אסור לאכול אותו. אז מה היינו עושים? היינו קונים, כפי שכותב מרן, קניעת איך לעשות כדי שיהיה מותר, שיהיה קשר. לקחנו למשל כמה כוסות, שמנו בכל אחת כפית אחת של הלבן שלהם. ושמנו חלב, ונתמלא החלב, ונתמלא נקפא. אז אסור לאכול את זה. למה זה השורש שלו, המעמיד שלו, הוא לבן של גויים. אז שפכנו את הכל. לקחנו רק כפית אחד, מכל כוס לקחנו כפית אחד, שמנו בכוסות אחרים. ואת אלה, כל אלה, היה לנו משרתת גויה. נתנו לה איזה זקנבות, נתנו לה שתאכל את זה. מה אכפת לנו? בשביל גויה זה מותר. אז בקיצור, חזרנו עוד פעם, פעם שנייה, עוד פעם נקפא. אני עשה עוד פעם לבן, ופעם שנייה גם כן אסור לאכול אותו. אחרי שלוש פעמים, כל פעם מחליפים את זה, ואנחנו לא נהנים את זה. רוצים את זה כמו שאמרתי, לגויה, שתאכל את זה. אבל אחר כך, אחרי שלוש ארבע פעמים, בפעם הרביעית כבר נעשה כשר. כך כותב מרן. אחרי שלוש פעמים, שנעשה כל פעם נקפא, ואתה לא אוכל אותו. אחר כך עוד פעם נקפא. מזה עצמו שנקפא, עוד פעם חוסר מעמיד. ועוד פעם מעמיד. פעם הרביעית כבר מותר לאכול. שלוש פעמים תקה את מואב, ופעם הרביעית מותר כבר לאכול. שוב שנעשה כבר יגורס כשר, כך כותב מרן. וכך המסקנה גם כשאלה האחרונים, כמו שאמרתי, בספר חקי כלב, גם זבחי צדק כותב ככה, כמה פוסקים. מה מקשה עבר? צריך לדוק את זה, זה כמו שאני אמר. אמרה, הפסמה, תוקע יגיד, תלעד יעדיר.